הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלום פולק. והערב נפתח כבשבועות הכותבים בנושא לחצים, רוגע ושלווה. אחת הסיבות שגורמות לאדם להיות רגוע היא לא נובעת מהאשליה שהחיים יהיו מרופדים רק באמצעות מאורעות חיוביים ונעימים. אלא זוהי הרבה הרגשת שליטה על החיים, שעל פי התפיסה שלו הוא יכול להתמודד עם בעיות. אדם כזה יהיה פחות לחוץ מהעתיד. לעומתו, אדם שמרגיש שהחיים חזקים ממנו, אדם שמרגיש שאין ביכולתו להתמודד עם בעיות החיים, יהיה שקוע במחשבות מדאיגות על הקשיים שעשויים לצוץ בעתיד שלו. לכן מומלץ לאדם כזה להתמקד בחוזקות שלו ולשים עליהם דגש, ומהמקום הזה יהיה לו קל יותר להאמין ביכולת שלו לנצח את אתגרי החיים. אדם עם גישה חיובית מבין שהעולם הוא נווה התלאות, כמו שכתוב בספר הישר לרבנו תם, אבל הוא מאמין שיוכל למצוא את המשאבים והחוכמה להתמודד עם האתגרים, וככל שאדם מחזק את התכונות החיוביות הוא מרגיש יותר בר יכולת ופחות חסר אונים. עוד נקודה, לחצים נגרמים כתוצאה מתפיסה שלילית על החיים. אדם שניגש לחיים בגישה שלילית רואה את העתיד בצבעים קודרים, מה שגורם ללחץ. לעומתו, אדם שרואה את החיים בצבעים מהירים, פחות לחוץ מהעתיד, כי הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, והוא מחפש את הרפואה יותר מאשר את המכה. אבל התפיסה שלנו את המציאות נובעת מחוויות העבר. אם בעבר חווינו חוויות שליליות רבות, נצייר את העתיד בצבעים קודרים, ואם היו, החיים שלנו קדושים בחוויות חיוביות. גם התפיסה שלנו ביחס להווה ולעתיד תהיה חיובית יותר, כי חוויות חיוביות משפיעות על ליבו של האדם, ולב האדם משפיע על התפיסה שלו את המציאות. כמו שאומר שלמה המלך, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. חוויות חיוביות נתונות בידו של האדם, גם בתוך שגרת החיים התובענית. אדם יכול לפנות לעצמו מעט זמן לחוויות חיוביות. הליכה קצרה, חוויות משפחתיות שונות, לימוד מעניין. לכן ריבוי חוויות חיוביות יגרמו לשינוי הגישה אצל האדם ביחס לעצמו וביחס לעולם, מה שיפחית באופן טבעי את רמת הלחץ. במקביל, מומלץ לאדם שסובל מלחצים לצמצם את החשיפה לתכנים שליליים ומדאיגים. עוד נקודה. הסבא מיקלא אומר שההבדל בין צדיק לרשע הוא בכוח הציור. הצדיק ממחיש לעצמו את האור שבחיי התורה והמצוות, והרשע מתמקד בהמחשת התועלת שבהבלי עולם הזה. ומכאן אפשר ללמוד את הכוח שיש לכוח הציור והבחירה של האדם להשתמש בו. לציור שיצייר האדם בדמיונות יהיה השפעה על הרגשות ובעקבות כך על המעשים שלו. לכן כדי לצמצם את המימד, מימד הלחץ, מומלד להתמקד בציור החיובי של המציאות. כשהצד הראשון הוא להשתמש במילים חיוביות. ובוודאי, לא מילים שמעצימות את הקושי. אנשים רבים מפריזים בחומרתן של בעיות ומאבדים את הפרופורציה, את המידה. כשהדבר מתחיל בביטוי שמעניקים לקשיים, ביטויים כמו היום ונורא, מגעיל, שונא את זה, אני משתגע, אני מת מרעב, כל מיני ביטויים קיצוניים. אלה הם ביטויים מושאלים שאין בינם לבין המציאות שום דבר כמעט. אף אחד לא משתגע כל כך מהר, בוודאי שלא מת מרעב. ובכל זאת, למילים שאנחנו אומרים יש השפעה רבה על האדם. הן מושפעות ממה שמתחולל בתוך נפשו של האדם, והן גם משפיעות בחזרה על ההתרחשויות האלה בתוך הנפש. כשהאדם משתמש במילים קיצוניות בדיאלוג שלו בינו לבין עצמו בראש שלו, מילים קיצוניות, מילים חריפות, הוא משפיע על הנפש שלו. מילים זה לא רק מילים, מילים מהוות כוח השפעה אדיר וגורמות לנפש לאמץ תפיסה שלילית ביחס לחיים, מה שיוביל ללחצים ולירידה ברמת התפקוד. גישה שיכולה לעזור להתמודד עם אתגרים במידה נכונה היא שימוש במילים מתונות, ניטרליות, כמו קשה אבל אפשרי, לא נעים אבל נסבל. כמובן, בשעת לחץ נתקשה לחולל שינוי שכזה בסגנון הדיבור שלנו. את מירב המאמצים כדאי לרכז ברגעים של שגרה. נתרגל בשגרה להשתמש במילים מתונות שישפיעו על התפיסה החיובית שלנו ביחס למציאות. אז נוכל לקחת את ההרגלים האלה גם לשעות של לחץ. כחלק מההתמודדות עם הלחצים, חשוב שנשים לב לעובדה שמרבית הדאגות שלנו וגורמי הלחץ שאיתם אנחנו מתמודדים, הם לא עתידים להתממש. אם נעקוב לאורך זמן, נגלה כי למעלה מ-70% מהדאגות לא יהיו במציאות. אם היינו מצליחים לחסוך את ההתמודדות עם הדאגות הלא רלוונטיות האלה, היינו יכולים להפנות את המשאבים הרגשיים לעשייה יעילה ומשמעותית. לא פעם הדאגות הן גם ביטוי ליצר להרס עצמי. אדם שמרגיש כעס על העולם, בגלל מאורעות קשים שקרו בעבר שלו, הוא מרגיש שהוא לא יכול לדבר על הכעסים שלו, ולכן הוא שומר אותם בתוך הלב. אבל האנרגיה הזו שמבעבעת בתוך הלב פנימה, לא יודעת מנוח. והיא מתפרצת בצורה של נטייה לפגיעה עצמית. כשאחד האמצעים לפגיעה כזו היא דאגנות יתר, כך האדם פוגע בתפקוד שלו, בעשייה שלו במהלך היום. במקרים אחרים, הדאגה היא תוצאה של חרדת נטישה. אדם שחושש לאבד מקום עבודה, את החברה, את המשפחה שהקים, עלול להיגרר בקלות לעודף דאגה ביחס לגורמים שהוא חושש שינטשו אותו. יש מקרים בהם הלחץ משמש כהסחת דעת, כדי לאפשר לאדם לברוח מהתמודדויות בתחומים שבאמת מאיימים עליו. לדוגמה, אדם מפחד מאובדן מקום עבודה או חוסר תקשורת בינו לבין הילדים שלו. הוא מעדיף להיות לחוץ וטרוד במחשבות על נושאים שוליים הרבה פחות שלא דורשים משום דבר, במקום לאפשר לעצמו להתרכז בדאגה ובפתרון של הבעיות האמיתיות שלגביהן הוא באמת נדרש לגייס את המשאבים, את היכולות. עוד תופעה, לפעמים הפחד של האדם מפני כישלון גורם לו להתמקד בצדדים המלחיצים של החיים. הוא מפחד שאם יצליח בחיים יותר מדי, המשבר עוד יגיע, במוקדם או במאוחר. לכן הוא מעדיף לחבל שלא במודע בסיכויים להצליח, באמצעות התמקדות בלחצים ובדאגות שונות. הגישה הנכונה, להכניס את הדאגות למידה. דאגה בלב איש ישכנה, כך אומר הפסוק. ישכנה הכוונה, יהיה כופף אותם. אדם שלא דואג הוא אדם לא אחראי. אדם אחראי אמור לדאוג מההשלכות שעלולות להיות למעשים שלו ולחלקל את צעדה בתבונה. אבל אדם אחראי צריך גם לדעת להבחין בין דאגה הגיונית ביחס לעתיד ובין מלכודת של מחשבות תורדניות שלא נותנות מנוח לאדם. ולהבחנה הזו יש משקל חשוב מאוד. במקרים אחרים, הלחץ שבו האדם נתון מהווה סימן ההיכר החברתי שלו, המשפחתי שלו. הוא מוכר כאדם דאגן, כאדם לחוץ, זו הזהות שלו. מכאן ואילך האדם הזה מגשים את התדמית שלו. זיהוי והבחנה של המצב יאפשרו לאדם לתכנן את שינוי התדמית, את יצירת התדמית החדשה שלא תהיה מזוהה עם דאגנות יתר ולחצים מעיקים. צריך לזכור, דור הפלגה חיפש ביטחון ורצה לבנות סולמות להגיע לשמיים ולהגן על העולם מפני מבול, והקדוש ברוך הפיץ אותם. בעולם הרעי לחפש עודף ביטחון זוהי כללה. ולאברהם אביו נאמר, אל תחפש ביטחון, אלא לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, וכך היה ברכה. הברכה לא תגיע על ידי המרדף התדיר אחרי הביטחון והשלווה, אלא על ידי ההתמסרות להשם. לך לך, זה המקור להיה ברכה. נצא להפסקה ובעזרת השם נחזור אל שאלותיכם המאזינים. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
הוא חי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
הוא בעל חסד או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים, מחנכים ומטפלים. מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה וקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך. סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133 073-222-1133.
סוף סוף זה קורה! שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת לך לך י' א' בחשוון בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים זעיד קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים אז אל תישארו בבית רק ב-1499 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד החדרים נחטפים 08-859-3888 08-859-3888 8-8-8
עצמו את העיניים ודמיינו ים כחול ומרגיע ציפורים מצייצות ושמש חמימה על פניכם עכשיו תתעוררו ומהר כי את הוועידה הזו אסור לכם להפסיד ועידת ביזנס, הוועידה ההיסטורית לבעלי עסקים חרדים עם המרצים המובילים בארץ ובעולם יוסי לוי, ניר דובדבני, יובל הס, דורון גושן ועוד ארוחת צהריים מפנקת בחשרות בדץ העדה החרדית קשרים ושיתופי פעולה עסקיים ועוד הפתעות מפנקות יום שלישי י' בחשוון 12 בנובמבר בין השעות 8:30 בבוקר ל-5 אחר הצהריים אולי וול רמת גן הפרדה מלאה. ירשמו עכשיו בטלפון 072-397-3000 או באתר ועידת ביזנס.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל, הרב אבנר קבס, ועם ענק הזמר המזרחי, יניב בן משיח, תוכניות מסמכות בכל הנופש, עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות, הזדרזו והתקשרו עכשיו, 052-712-4050, 052-712-4050.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה 15 דקות ביום במשך 10 ימים ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר אתם חוזרים בריאים יותר חייגו עכשיו ליציאה הבאה 03-964-1555 03-964-1555
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך, מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר, אם ירצה השם, במוצאי שבת וירא החל מ-10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחים מיוחד.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה.
הלו.
כן.
שלום, קודם כל אני ממש נהנית מהתוכנית, יש לציין שהיא ממש מחכימה אותנו ואנחנו נהנים ואפילו מסכמים וכותבים ככה טיפים לחיים.
תודה רבה.
עכשיו רציתי לשאול, אני ברוך השם הגעתי ממשפחה ממש טובה ואני יש לי כבר שתי בנות ואני בעלת תואר שני והכל. עכשיו רציתי לשאול, החיים שלי אני מרגישה שהם מלווים אותי בצורה שאני כל הזמן חיה בפחדים ואני מסתכלת על העולם בצורה קצת משהו, יש לי כל מיני מחשבות אורדניות שאני חושבת שמה יקרה לי משהו, שמה יקרה לילדים משהו, שמה משהו יקרה למשפחה שלי, ועברתי איזשהו ניתוח שראיתי במיון כל מיני דברים, אם זה אנשים שחולים במחלות, אם זה כל מיני, אני ממש כאילו,
מאז התקופה הזו התחילו המחשבות האלה?
כן, כי ברווקות שלי היה, בוא נגיד ככה, חיים הרבה יותר, לא חששתי מדברים, לא פחדתי, לא כלום, אבל מאז שהייתי במקום הזה, אז נכנסתי לאיזה סרטים ופחדים, שמה יקרה לי, שמה,
זהו, ואז גם
בלידות. מאז, כמעט שנתיים.
כמעט שנתיים. וזה לא...
עכשיו, אם אני נמצאת... אם אני נמצאת בסביבה אופטימית ושמחה, אז יכול להיות שככה אני יותר שמחה והכל. כן, זה משכיח, אני יותר אשקוע בזה. אבל ברגע שאני נמצאת במקום אחר, אז אני, אז המחשבות עולות והכל מציף אותי, ואני משתדלת לשמוח, וגם כשאני מרגישה את, את הזה, לפעמים הטון דיבור שלי יורד, ואני לא, אני לא רוצה שהחיים שלי יתנהלו ככה, כי אני ממש כיף לי והכל, אז זה הדבר היחיד שמטריד ומפריע לי, אז רציתי לשאול אם יש פתרון לדבר הזה.
המחשבות התורדניות האלה, כשהן באות, לכמה זמן הן באות? 10 דקות, 0.5 שעה.
10 דקות יכול להיות.
10 דקות.
תלוי, זה יכול להיות, אם עכשיו שמעתי איזה משהו ש... מעציב במשפחה, זה יכול להיות אפילו משהו הכי קטן, כן? שזה קיבל איזשהו מקד, אני נכנסת לסרטים,
כן.
שמה זה יכול לקרות ומה זה, זה תלוי בסיטואציה, אבל אם אני יכולה לשמוע רדיו, אז איזה שיר עכשיו ישמח אותי, אז עכשיו יעבור לי, יחליפו לי כל המחשבות.
כן.
זה תלוי בסיטואציה, אם אני לבד.
הבנתי, אז קודם כל, אני לא חושב שיש כאן הגדרה של מחשבות תורדניות, ואני אסביר למה. המחשבות תורדניות זה כאשר זה נמשך דרך כלל הרבה יותר זמן, ודבר נוסף, זה לא נעצר בגלל מוזיקה או בגלל דבר זה או אחר. האדם לא מצליח לשלוט על זה, לדעתי, את מתאר דבר שהוא פחות יותר מאשר מחשבות אורדניות, כיוון שזה יותר נראה בשליטה. אמנם, מה שמטריד בזה, זה לא חוסר השליטה, אלא למה זה צף כל כך הרבה, למה זה עולה כל כך הרבה, למה דבר קטן יכול לעורר את זה. אבל מצד שני, ישנה שליטה להשיח דעת מזה, כך זה נראה יותר מאשר... בדרך כלל מי שמתמועד עם מחשבות אורדניות, וגם כאשר יש את המחשבות האלה, זה לא מספיק זמן כנראה כדי להיות מוגדר כמחשבות אורדניות. ננסה קצת לעשות סדר בדברים. קודם כל, זה נכון שכאשר היינו בתוך מערכת חיים רגועה ושלווה, וטוב שכך היה, אז החיים היו יחסית נראים מרופדים יותר, ולכן יכולנו להתעסק בצמיחה ובהתקדמות. יחד עם זאת, הגיע הזמן של... המפגש עם החלק האחר של החיים, החלק שבו יש פחות ביטחון, פחות שלווה, החלק הנוסף של החיים, אני לא אקרא לזה החלק האמיתי של החיים, כי האמיתי זה לא המשברים, זה לא הכאבים, זה לא המחלות, האמיתי זה הכל יחד, הטוב והרע, אבל חלק נוסף של החיים התגלה, חלק נוסף, החלק של המשברים, של המחלות, של הכאבים, של המפגש של האדם, עם הקץ שלו, עם הסיום שלו, ועם החוסרונים שלו, והמפגש הזה הוא ודאי יכול להורר ברמה זו או אחרת טראומה, חשש, פחד. מאוד יכול להיות שבאותה תקופה הייתה התעסקות רבה מדי עם ה... נקרא לזה הפחד והחשש. מה יהיה, איך יהיה, חוסרונים. אבל לפעמים מה שחסר לאדם זה תקופה של שוק, אבל אז לאבד את זה. הלם ולעכל את זה. אבל יכול מאוד להיות שהתקופה הזו היא לא הייתה. כלומר, היה את ההלם, אבל לאחר מכן לא היה את העיבוד. מה זה עיבוד? מה זה לעכל את זה? לעכל את זה זה אומר, כן, כן, זה החיים. באמת, כל רגע יכול האדם לפעול ולעשות דברים נהדרים כל כך. אבל כמעט באותה מידה, כל רגע יכול האדם להגיע למקומות שזה לא בידיים שלו. הוא באמת חסר אונים. האדם הוא מורכב
לי. יש לי קטע כזה ש... אני אומרת, יש לי את הקטע הזה שכן, שאני מתאפסת על עצמי, ואז אני אומרת, טוב, זה השם, השם עוזר, השם איתנו, רוצה שנחיה, ולא שחס שלום שיקרה משהו. אחר כך פתאום, אתה שומע עוד איזה משהו, אז אני אומרת, וואי, תראי, הם בבית חולים יושבים וזה, והבן אדם הזה שמח, כאילו, זה מציף המחשבות האלו, אבל שוב, הביטחון זה מה שנותן לי את ה...
כן. את ה... נכון, הביטחון הוא זה שעוזר במקרה הזה להשיח את הדעת, אבל מה שאני בהקשר הזה אומר זה שלעכל את זה שכן, וזה באמת נכון, החיים אל תאמין בעצמך עד יום מותך, גם במלאכיו ישים תוהלה כתוב בספר איוב, כלומר אין מישהו או משהו שהוא מושלם ובטוח בעולם הזה, זה נכון, אבל אני לא בא עכשיו לעורר פחד וחרדה, אני כן בא לנסות לומר שיכול להיות שיש צורך, נקרא לזה, לעכל את זה. לעכל את זה, כן, ככה זה החיים. אבל זה לא אומר שאם ככה הם החיים, אז אדם הוא באופן קבוע, כל הזמן במשבר, בתסכול וכדומה. לא. ככה הם החיים, שכן, זה קשה, כן, זה לא נעים, אבל בכל אופן, בתוך אותה מערכת שהיא לא בטוחה, האדם הוא כן אמור להתעסק, לפעול, לעשות, וכמו שאת כן מצליחה לעשות, ולהרגיל את זה. להכין לעצמך רשימה של שניים, שלושה דברים שאת יכולה לעשות מיד כאשר באות המחשבות האלה, שיהיה אצלך מוכן. יש לי רשימה של לשמוע מוזיקה, של להתקשר למישהו, של לעשות הליכה. רשימה של שניים, שלושה דברים שניתן מיד לעשות. מיד כשבאות המחשבות האלה, להשיח מהן את הדעת. הבעיה היא לא בהסחת הדעת, כי הסחת הדעת היא קלה יותר אצלך, ולכן כן כדאי לרכוש את ההרגל הזה להשיח את הדעת כמה שיותר מהר. אבל כן, בזמן רגוע ושלב יותר, כן, יותר ויותר לנסות להקל. בעולם יש משברים, יש קשיים, וזה בסדר, ועוברים אותם. וזהו, עכשיו להמשיך בשגרת החיים. מדי פעם לחזור על המשפט ועל האמירה הזו, כמה שניות, 3, 4, 5 שניות. נכון, בעולם יש משברים, יש קשיים, אין ביטחון, ולהמשיך הלאה. להקל את זה, 2, 3, 4 שניות, להמשיך הלאה. מדי פעם, למה זה חשוב? זה עוזר לאבד את זה. כי מה שקרה הוא שבאותה תקופה, מאוד יכול להיות שמה שקרה הוא שבאותה תקופה שבה היית בבית חולים, אז שם היה את המפגש עם המקום החדש הזה, שהוא מורר את ההלם, ולא היה עדיין את להעכל את זה. להעכל הכוונה היא, כן, כך זה החיים, ובכל אופן נמשיכים לתפקד. הרי כל האנשים בעולם הם רואים את החוסר אונים שיש לאנשים, ולא כולם מגיבים ככה. אז מה ההבדל? תשובה, אנחנו מנסים ללמוד. מי שכן מצליח, אז כנראה הוא מצליח יותר בגלל שהוא כבר לא נבהל מזה. הוא יתרגל לזה, הוא ייקל את זה, וזה כבר פחות מאיים עליו. והוא יותר מתעסק בחיים בשגרה, למרות שהוא לא יותר בטוח ממישהו אחר. אבל המחשבות שלו הן יותר מתעסקות בעשייה יעילה ונכונה.
אז ואם נסכם. זה קורה יותר מ-10 דקות או דברים כאלו? כאילו גם אחרי שאני אומרת לעצמי את המשפט הזה, וגם שאני משיחת הדעת בכל מיני דברים, אחר כך אני שוב חוזרת, אבל מה יקרה אם זה באמת יקרה?
אם והיה, וזה נמשך באופן קבוע יותר מ-10 דקות, אז זה כבר כן יכול להיות כבר מהלך אחר, ואז זה באמת יותר מתקרב לטיפול במחשבות אורדניות. אבל מדי פעם 10 דקות, אפילו נגיד פעם, פעמיים, 3 ביום 10 דקות, זה עדיין לא בהכרח שם את זה תחת הכותרת של מחשבות אורדניות, וכן יכול להיות שאפשר להתעסק את זה, לפתור את זה בדרך שהיא קצת קלה יותר. את אומרת, בתיאור הדברים, את אומרת שקל לך יחסית להשיח דעת מזה. אדם שיש לו מחשבות אורדניות, הוא לא מצליח...
כן, אם אני נמצאת בחתונה או דברים...
אדם בתוך מחשבות... אדם שהוא נמצא במערכת של מחשבות אורדניות בהגדרה, הוא אדם שלא מצליח להשיח דעת במחשבות האלה. הוא הגוף שלו מתכווץ, השרירים שלו מתכווצים, המחשבות שלהם עסוקות בזה, הוא נשאב, האנרגיה שלו היא כולה שם, הוא לא מצליח להשיח דעת מזה, אין דברים שיכולים כמעט לעזור להשיח דעת מזה. רק כשהוא כבר התעייף מהמחשבות, או לאחרי 20 דקות וחצי שעה, כשהוא התעייף, אז הוא כבר מתחיל לחזור לשגרה. פשוט הוא התעייף מהמחשבות, התייאש או הרפא, אז הוא יכול לחזור לאיזושהי שגרה מסוימת, אם הוא לא יודע איך מטפלים בזה.
זה נקרא
מחשבות
מורדניות אחרי חצי שעה?
זה יותר בסגנון הזה מחשבות תורדניות, כן. זה נמשך יותר זמן, לא 10 דקות. וזה גם דבר נוסף. זה ניתן לשליטה יותר מאשר, פחות ניתן לשליטה, יותר, את מתארת דברים שהם כן ניתנים יותר לשליטה.
זה במודע, אני יודעת את זה, כן. אני יודעת את זה, אני יודעת שזה...
היות שזה יותר ניתן לשליטה, זה כבר פחות תורדני. תורדני זה כפייתי יותר. כפייתי הכוונה היא שאדם מרגיש כפוי, והוא לא מצליח למצוא את הכלים הרגילים לפתור את זה. הוא לא מצליח להשיח דעת. אין משהו שעוזר להשיח דעת. לך יש את זה. אז לכן בוא נחזק את זה, נקודה אחת. נקודה שנייה, בוא נעבוד על מערכת העיבוד, לעכל. כן, נכון. יש משברים, יש קשיים, נמשיך הלאה.
כי בוא נגיד, אני עובדת יותר, אני מרגישה שאני יותר רגשית מאשר שכלית, כי אם אני נגיד, חושבת איזה משהו, ישר יש לי איזה כאב ראש חזק, או אם זה, זה נתפס לי שרירים, נתפס לי זה, אז אני מרגישה שאני, יש, כל מה שהמחשבות שלי, הגוף מבטא את זה.
כן.
אז השאלה שלי, אפשר, איך אפשרות לעבור מרגש לשכל, כאילו יותר לעבוד עם שכל, ופחות עם רגש, אם יש טיפול כזה, אם יש דבר כזה, אם יש אפשרות בכלל...
כשאומרים שאדם הוא יותר רגשי, זה שהוא מתעסק יותר עם הרגשות שלו. זה ההתעסקות יתר ברגשות, זה להישאב לזה, זה לא לעצור את זה. זה רגשי. אדם שהוא שכלי, אין לו פחות הרגשות, יש לו גם כן רגשות. רק הוא מצליח יותר להשיח דעת. יש בעינם שהוא יותר מדי, זה כבר תורדני כמה הוא שכלי, הוא כבר יותר מדי מתעלם מהרגשות שלו, הוא כבר לא מצליח לפגוש את הרגשות שלו, וזה כבר אדם שהוא בורח. הוא לא שכלי, הוא פשוט בורח אל השכל. אבל גם אדם שכלי יש לו רגשות. האימון פה, או העבודה פה, היא בהרבה מאוד מקרים לא להישאב יותר מדי לרגש, לא להיכנס לזה יותר מדי, לדעת לעצור. ולכן זה לפעמים מלאכה שהיא לא כל כך קשה, היא הרגלים. מה זאת אומרת? כמו שאמרנו, לוקחים שני, שלושה דברים שאנחנו הולכים לעשות, מיד כשמרגישים שאנחנו נשאבים עכשיו לגל של מחשבות, זהו, להשיח דעת, לצאת להליכה, לשמוע משהו, לאכול משהו, לדבר עם מישהו, לעשות משהו. ותוך דקות ספורות, המצב הגופני של האדם משתנה, והמצב רוח שלו משתנה, וכך הוא יותר ויותר יכול בקלות לשלוט על מערכת הרגשות שלו, ופחות להישאב אל המקום הרגשי. אנחנו לא רוצים לאבד את הרגש עם א', אנחנו רק רוצים יותר לנהל אותו, ולא להיות נשאבים אחרי כל הרגשה.
ממש תודה רבה לרב,
יישר
כוח.
בשמחה, כל טוב.
כל טוב, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב.
ערב טוב. הרב, תודה רבה קודם כל, לכל התוכניות, מאוד מודים לרב.
אוקיי.
ואני שואל את הרב, אני גדלתי משפחה מאוד ביקורתית.
כן.
גם האבא והאמא, גם האבא שלי וגם הדורות הקודמים, סבתא שלי וזה. מאוד מאוד ביקורתיים. גם אני לא יודע אם זה בגלל הגן או בגלל שככה ראיתי, אני גם מאוד ביקורתי.
כן.
וגם כלפי עצמי וגם כלפי אחרים. אני רוצה קודם כל לדעת איך אני מנקה משקעים מהעבר. ודבר שני, איך אני לא מעביר את זה הלאה. גם כלפי החברים וכלפי המשפחה.
כן. אז אתה שואל איך אני מתנקה ואיך אני לא מעביר. אז בוא נתחיל באיך אני מתנקה. איך האדם מתנקה? אז בוא נגיד מה הביקורות יכולות להשפיע על האדם, נקודה אחת, ועל בסיסה נראה גם כן איך אנחנו מתנקים. הביקורות שמבקרים את האדם פעם אחר פעם, בהיבט מסוים, יכול להיות יעיל מאוד. הרי מהי הביקורת? הביקורת תפקידה היא לבנות את האדם. האדם בדוגמה הוא כותב כתב לא יפה. מעבירים לו ביקורת כדי שיכתב יותר יפה. האדם שר לא יפה. מעבירים לו ביקורת כדי שישיר יותר יפה. האדם מדבר לא יפה. מעבירים לו ביקורת כדי שידבר יותר יפה. אז אם כן, הביקורת מטרתה ליישר את האדם למקום טוב, מצוין. עד כאן זה הממד הבונה של הביקורת. אבל הבעיה היא כאשר הביקורת היא נאמרת במינון גבוה מדי, בצורה לא נכונה. לדוגמה, כאשר הביקורות נאמרות במינונים רבים מדי, אז מה המסר שילד מקבל? לדוגמה, הילד מעביר לו מסר שהוא לא מרזיק את הסכין ואת המזלג בצורה נכונה. מעביר לו ביקורת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ההתעסקות יתר בנושא שהוא לא טוב בו, אולי אצל ההורים היא באה עם מקום של לב טוב. יש לב טוב להורים, באמת רוצים שהילד יתנהל בצורה נכונה וטובה, אבל יש בלבול גדול. כאשר האדם פועל מתוך לב טוב, הוא לא בהכרח עושה את הדבר הנכון. אין קשר בין לב טוב לבין עשיית הדבר הנכון. וזה מבלבל. הרבה אנשים אומרים, אבל אני עושה את זה עם כל הלב. אז מה? אדם גם יכול לטעות עם כל הלב. אין קשר בין לעשות משהו בלב טוב, לבין לעשות את הדבר הנכון. כך אומרים על קורח. קורח הרי חלק על משה רבינו, חלק על ידגם אל עיקרי אמונה, חלק. חלק? נו, אז איך קורח? כל בוקר כאשר המן היה מגיע, אז הצדיקים המן היה מגיע סמוך לביתם. הבינוניים רחוק יותר, והרשעים רחוק עוד הרבה יותר, אז כולם רואים בדרך שהוא רשע, והוא הולך לקחת את המן שלו. ובכל אופן, קורח כל יום הולך לאסוף את המן, מן הסתם רחוק עם ביתו, לא קרוב לביתו. אז איך הוא לא כל יום חוזר בתשובה? התשובה היא שבהרבה מאוד מקרים היות שהאדם מאמין לדרכו שהיא נכונה, אז גם כשאומרים לו שהוא טועה, מה הוא עושה? במקום לשפר ולשנות את דרכו, הוא נעשה יותר ויותר רקום. לדוגמה, קורח במקרה הזה, הוא אומר, כנראה לא מספיק חלקתי על משה רבינו, כנראה לא מספיק אני חולק כמו שצריך, אני לא מספיק קנאי, או לא מספיק קיצוני במחלוקת נגד משה רבינו, ואני צריך יותר ויותר להילחם. אז כל פעם, המן הרחוק, הוא מבחינתו רק עדות לכך שדרכו הלא ישרה, היא לא מספיק לא ישרה. כלומר, בעיניים שלו היא כן ישרה. למה זה נאמר? התשובה היא מכיוון שהרבה מאוד מקרים, האדם פועל עם כל הלב. זה שאדם פועל עם כל הלב, זה לא הופך את זה למשהו טוב ויעיל. למה זה נאמר? מכיוון שדיברנו על ההורים שמעבירים ביקורת. ההורים מעבירים ביקורת והם עושים את זה מכל הלב, אבל זה לא הופך את זה ליעיל. זה שאדם פועל מכל הלב, זה לא הופך את זה לעשייה יעילה ונכונה. כעת, בואו נמשיך הלאה. הביקורת יכולה לאמר מתוך רצון טוב, אבל לא בהכרח מתוך הובלה למקום שייצר תוצאה טובה. מהי התוצאה הרעה של הביקורת הרבה? התשובה היא, כאשר ישנה ביקורת רבה מדי, אז הילד הוא מתחיל יותר מדי לשים דגש איפה אני לא מצליח, איפה אני לא אצליח, כמה אני לא מוצלח, יותר מכך. כמה אסור לי להרגיש טוב, כמה אסור לי לחוות חוויות חיוביות. אם פעלתי בצורה נכונה, אז יש לי רגשות אשמה, למה אני לא מספיק טוב? אם פעלתי בצורה רעה, אז זה אני, זה ככה אני מכיר את עצמי. אז זה...
אצלי זה מופיע יותר שאתה מפחד שפתאום אני אהיה פחות טוב, אחרי אני... גם כשאני עושה משהו טוב, אז אני מיד אני מוריד מהערך שלי, שלא... כאילו, שלא יודע איך להסביר את זה, שלא... אני לא ירד.
כן. הבנתי, אז תומר, אני... אם אני
פועל להיות מרוצה מה...
אם אתה פועל בצורה נכונה, אז יש לך את הפחד שמה אתה תרד. זה מה שאתה אומר?
אם אני מחמיא לעצמי כאילו.
כן.
אז אני יש... מפחד שאני פתאום אני ארד,
כן.
אני
אז אתה אומר שאצלך בא ידי ביטוי העודף ביקורת שחווית, בצורה כזו שאם זה היה, ואתה מרגיש טוב, כי הצלחת משהו, מיד באה המחשבה בראש אומרת, רגע, אבל מי אמר שזה יתמיד, מי אמר שרזיק מעמד, עוד מעט זה ייפול, מה שנקרא פחד מההצלחה, כי עוד מעט תגיע הנפילה. ואז מה שקורה הוא שאין לך את ההרפאיה להרשות לעצמך לחוות, להרגיש. להרגיש מה שאתה מרגיש. להתרכז בהרגשה הטובה, לחוות אותה. זה תוצאה של ביקורת. אז שאלת איך מתנקים ביקורת. להתנקות בביקורת זה להתנקות מההשלכות של הביקורת. ההשלכה של הביקורת זה כמו שאתה מתאר. אני לא מצליח לחוות, להרגיש טוב. אני לא מרשה לעצמי להרגיש טוב. כשאני מרגיש טוב, אני מיד אומר לעצמי, מתי יגיע הנזק, מתי תגיע הבעיה, מתי יגיע המשבר. אי אפשר שנרגיש ככה טוב כל הזמן, כי זה מה שהביקורות הרבות עושות. הן יוצרות לאדם תפיסה, גישה שאומרת, לעולם לא תרגיש טוב כל הזמן. ולכן, מיד עכשיו, איפה אתה יכול להרגיש רע? אז זה ההשלכות של הביקורת. אז דיברנו על המקום הטוב שאולי הביקורות נאמרות, מאיזה מקום טוב, אז עדיין לא הופך את זה ליעיל, ודיברנו על ההשלכות של הביקורות. כעת, איך מתנקים? אחרי שדיברנו על זה, איך מתנקים? התשובה היא, צריך שתיקח לעצמך פרקי זמן של 5 דקות בבוקר, 5 דקות בערב, פעמים ביום, רק 5 דקות. אם תספיק, לא תספיק 5 דקות, 2 דקות, 2 דקות, 3 דקות, של לפרגן לעצמך, פשוט להתרכז ולהרגיש טוב. לקחת אפילו מאכל ערב, לשמוע מוזיקה מסוימת, לעשות הליכה, לעשות איזושהי פעילות שאתה מרגיש טוב איתה, ולפרגן לעצמך שלהרגיש טוב, להתרכז בהרגשה הטובה. למה זה חשוב? התשובה היא כי ככה אתה מעביר מסר למוח שלך שאומר, כן, מותר לי להרגיש טוב. זה בסדר להרגיש טוב. לחוות, לשהות, להתרכז.
זה לא נכון שלפעמים אנשים כשמחמים
אליהם
יותר מדי, אז הם מתחילים
פתאום
לרדת, פתאום.
כן, בטח.
פתאום מתחיל להרגיש טוב, אז פתאום מתחיל לרדת.
נכון.
זה לא נכון?
זה נכון מה שאתה אומר, מכיוון שכאשר האדם הוא מצליח, ואז יש לו מתח, האם הוא ימשיך להתמיד באותה הצלחה או לא, אז הוא בלחץ, הוא במתח. הנפש מנסה לייצר, נקרא לזה, ריפוי ביתים. מהו הריפוי הביתי שהנפש מייצרת? הנפש מנסה לייצר ריפוי ביתי שאומר, למה אני עכשיו אהיה במתח? בין להיות טוב, לא להיות טוב, להיות טוב, לא להיות טוב, עזוב, בוא ניקשל, וכך אני כבר לא יהיה טוב, וזהו. ואז אני רגוע. ואז יש איזשהו אינטרס לא תמיד מודע לאדם להיקשל. למה? כדי עכשיו לנטרל את המתח שנמצא בתוך הלב שלו. זהו, אני לא במתח. אין יותר פער בין מי אני, מה אני אמור להיות, להתמיד בהצלחה, לשמר אותה כל הזמן. אין יותר בעיה, כי אני לא צריך לשמר אותה יותר. זהו, אני יכול ליפול, אז אני מרגיש רגוע. זה כלפי השאלה ששאלת. אז אם כן, דיברנו על הביקורות, דיברנו על ההשפעות, דיברנו על נקרא לזה הניקוי, ועכשיו נשארנו לסיים עם הנושא של איך אנחנו לא מעבירים את זה הלאה. נכון? זה כל... את כל זה עשינו עד עכשיו. השלב האחרון, איך אנחנו לא מעבירים את זה הלאה? התשובה היא, יש סור מרע ויש עשה טוב. יש סור מרע, אם תצליח, פעם ביום, לנסות, לעשות חשבון. קח דף עת. תאמר לעצמך, כמה ביקורות העברתי היום? אל תהיה ביקורתי כלפי עצמך לביקורות שהעברת. אל תהיה ביקורתי. רק תרשום, כמה ביקורות העברתי. רק להיות עירני לכך, רק להיות מודע לכך. נסה להיזכר, שתי דקות. שתי דקות לעשות רשימה, בבוקר, בצהריים, בערב, איפה העברתי ביקורת, איפה עלי פנים זעופות, איפה כעסתי, איפה אני רואה שכעסתי, איפה לרשום את זה. זהו. רק להיות מודע, רק להיות עירני לכך. כך נוכל יותר ויותר לסור מהרע, כי נהיה עירנים לכך, כי כאשר הדבר הוא נעשה בצורה אוטומטית, אפילו שאנחנו רוצים, ההרגל הוא חזק יותר מהרצון. ההרגל הוא חזק יותר מההיגיון, ההרגל הוא חזק יותר מהערכים. היות שההרגל הוא חזק כל כך, לכן צריכים להיות עירנים אליו, להיות מודעים אליו, כך קל יותר לזהות ולעצור. אז זה הסור מרע. העשה טוב, האנשים שאתה קרוב אליהם, נסה גם להתרכז באדם קרוב, כל יום לקחת אדם קרוב, משפחה אחד, חברה אחד, ולהתרכז ב-4, 5 פעמים, מילה טובה, פרגון, נהדר, היה יפה מאוד, כל הכבוד, עשייה נהדרת, זהו. לא, אל תשקיע בזה יותר מ-15 שניות. רק להרגיל את המוח בהתרכזות בחוויות חיוביות. פרגון, חבר ומהמשפחה. כך בהדרגתיות תוכל יותר ויותר גם לשים דגש על הצדדים החיוביים יותר של החיים, לחוות אותם ולהעניק מהם מעצמך או לאחרים. בסדר?
כן, יש עוד שאלה?
אנחנו צריכים לצאת להפסקה, ולאחר מכן יש לנו עוד אנשים, אני חושב. אז ברשותך נסיים פה, בסדר?
אוקיי, תודה רבה.
כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
זה בדיוק הזמן הזה בשנה שממש משתלם להיות מנוי פייס. כרטיסים למופעי חנוכה לכל המשפחה מ-20 ועד 60 שקלים בלבד לכרטיס. רק למנוי הפייס. אל תפספסו. הצטרפו בנקודות המחירה או התקשרו כוכבית 3990. המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. הזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
הפקת ענק בטיביליסי שבגיאורגיה, 5 ימים ו4 לילות, 20-24 בנובמבר, עם אהוב הקהל הרב אבנר קבס ועם ענק הזמר המזרחי יניב בן משיח. תוכניות מסמכות בכל הנופש עם יהודה שוקרון, בחשרות מהדרין, ארוחות גורמה, טיולים והפתעות. הזדרזו והתקשרו עכשיו 052-712-4050, 052-712-4050.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
מה קם קורטאו ג'לדי סה ג'לדי?
אפשר עברית?
כן, רק בסינון האינטרנט המעודר נטפרי ו-019, צוות עובדים ענק בהודו נגיש עבורכם 24 שעות ביממה, כדי שתענו ממהירות תגובה מקסימלית. ועכשיו, מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ו-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית?
019, יש מי לדבר.
25 שנה, מאות שירים, ואיש אחד שחולל מהפכה עולמית במוסיקה היהודית. במלאת 25 שנה לפטירת רב שלמה קרליבך, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק בוחרים את השיר הכי טוב של קרליבך מכל הזמנים. המצעד הגדול של שירי קרליבך, הפקה חדשנית וייחודית לצפייה בווידאו. המצעד ישודר, אם ירצה השם, במוצאי שבת וירא החל מ-10 בלילה, בהגשת מנחם טוקר ובהשתתפות פאנל אורחים מיוחד.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים בחסלב וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חי תמיד איתי.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, זה אבי.
כן, אבי.
יש לי שאלה... קצת פילוסופית וקצת מעשית.
כן.
רציתי לדעת, האם כשאני בתור אדם כבר בוגר ב-32, אני כאילו, אני שם לב, אני מאוד ערני, אני שם לב שמאז שגדלתי, כאילו אבא שלי הוא בעל תשובה, אמריקאי, והוא אדם מאוד מתפלסף עם שאלות וספקות על לאורך כל ימי חיי, ראיתי שיש לה המון ספקות והתלבטויות בהרבה תחומים.
כן.
תחומים מרוחניים.
כן.
ובאיזשהו שלב הוא ננעל על איזה דרך חיים, שזה להיות צדיק גדול, ללמוד כל הזמן תורה, אבל שנים על גבי שנים גדלתי על ספקות ועל חוסר ביטחון.
כן.
רציתי לדעת עד כמה זה קשור ל-DNA של ה... אבא של אבא, זאת אומרת שיש פה איזה חוסר ביטחון שזה... והרבה ספקות, אז זה DNA מוליד את זה הלאה, או שזה ספציפית, אולי הוא עבר טראומות, ובתור חילוני הוא עבר הרבה הרבה טראומות, אז זה השפיע עליו באופן אישי, שיש לו הרבה חרדות והרבה... ולכן אני מרגיש שזה משפיע עלינו גם, גם לי יש היום הרבה ספקות. בהרבה תחומים וחרדות, השאלה אם זה משפיע, או שזה עובר ב-DNA, או שזה כל אדם זה בפני עצמו, אי אפשר להשליך זה על זה.
יש משהו שהוא באמצע. לגבי ה-DNA, קשה להגדיר, קשה לדעת בדיוק כמה זה DNA, האם 10%, 20%, 30%, וגם אם תגיד שזה DNA, מהי רמת ההשפעה של ה-DNA, כמה זה משפיע, גם אם זה... להיכנס למים עמוקים, שקשה שם להגדיר בצורה ברורה כמה זה DNA. יש דבר שהוא יכול להיות יותר שכיח, זה שזה לא
בהכרח... סליחה לשאלה, מה זה אומר DNA, שזה כמה דורות, שזה כאילו כמה דורות העבירו תכונות מסוימות אחד לשני?
כן, זה מובנה בתוכו, ואת שזה מובנה בתוכו, אז הוא מעביר את זה הלאה. אבל גם מה שאדם מובנה בתוכו, הוא מעביר את זה הלאה, הוא לא בהכרח מעביר באותו מינון, באותה עוצמה, וגם אם זה מעובר באותו מינון, באותה עוצמה, זה לא בהכרח יתעורר, וצריך גם כן מעשים או חוויות שיעוררו את זה. זו מערכת מורכבת DNA כדי לדעת להגדיר האם זה עובר, כמה עובר, מה המינון, גם כשזה עובר, כמה זה משפיע. אבל דבר שהוא בדרך כלל יותר בולט זה משהו אחר. זה לא בהכרח DNA ולא בהכרח כל אדם או בנפרד, אלא משהו באמצע. נקרא לזה נרכש. מה הכוונה נרכש? נרכש, הכוונה היא שאם והיה, ויש חוויות של הורים שחווים אותם פעם אחר פעם, כמו שאתה אומר, התלבטויות, ספקות וכדומה. התלבטויות וספקות הן בדרך כלל לא מגיעות, אם הן רבות מדי, הן לא מגיעות ממקום של שלווה, של רוגע. הן מגיעים, כן, יכולות ממקום חרדתי. אם אתה אומר ש...
נכון, נכון. כן, אבא שלי מספר שהוא עבר טראומות, הוא עבר ניסיון
בקירה,
והוא עבר תאונת דרכים קשה, והרבה דברים קשים בחיים, אז
אם והיה, ויש גם כן רקע כזה, אז רקע כזה של...
אבל גם אני היום עובר הרבה דברים קשים, הרבה טראומות ודברים קשים, אז מה זה אומר? זה קשור, זה לא קשור, מה הולך פה?
אז אם והיה, אז תכף נראה את השאלה השנייה, ולגבי השאלה הראשונה, אם והיה, והיה הרבה רקע של טראומות וכדומה, אז יכול להיות שנוצרו חרדות. חרדות יצרו התלבטויות, כי זה טבע החרדות מייצר הרבה מאוד התלבטויות, כי כאשר אדם מגיע להחלטה מסוימת, אז הוא מיד מטיל בספק בעקבות החרדה, ואז ריבוי החרדות האלה, הן אלה שמייצרות, כמו שאמרנו, ריבוי ספקות, ואז לאחר מכן, זה גם כן יכול לעבור הלאה אל הדורות הבאים. אבל למה? בתור התנהלות נרכשת. כלומר, היות שהילד חווה ריבוי חוויות של תרדות, ריבוי חוויות של חרדות, ריבוי החוויות האלה, כן. הם גם כן משפיעות עליו. אז זה לאו דווקא DNA, זה יותר יכול להיות נרכש. לא חייבת גם כל אחד לפני עצמו, פשוט נרכש. אז זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה, אתה אומר, גם אתה עובר טראומות וכדומה, אז זה יכול להיות מוק.
כן, ספקות המון, גם בתחום האמונה בשם, אבולוציה, כן, נכון, ספקות עם המון דתות, זה נכון, כן נכון, לא נכון, כאילו המון שאלות וספקות, כי אני כמו, אני חוקר, מתפלסף.
כן, יש הבדל, נכון, אבל בתוך החקירה עצמה, יש איזשהו שלב מסוים, שבו אדם אומר, או, אני מתחיל לתפוס כיוון, אני מתחיל לנוע למקום מסוים, או, פה יש כיוון חדש, פה יש נתונים חדשים, פה יש מערכת חשיבה הגיונית יותר. כלומר, יש איזשהו שלב מסוים שבו ההיגיון הוא כן מוצא איזושהי מנוחה ואיזושהי נחלה, ואם לא, זה כנראה כבר חרדה, ולא בהכרח, רק חשיבה. אני לא ממעיט מערך החשיבה, אני רק אומר שלפעמים בתוך החשיבה מהולים גם כן מימדים של חרדות. בכל אופן, אתה אומר שגם כיום אתה עובר כאלה אירועים. האירועים שאתה עובר כיום יכול להיות שהם מורכבים משניים. יכול להיות שברמת העובדות יש אירועים קשים, ויכול להיות שברמת העובדות האירועים הם פחות קשים ממה שזה יכול להיות, אבל היות שאתה נמצא בריבוי התלבטויות, ספקות, חרדות וכדומה, אז זה הופך את האירוע לגדול יותר, דרמטי יותר, מכאיב יותר, כואב יותר, מעסיק יותר. ואז זה בעצם המשך.
נכון.
ואז זה בהמשך למה שקרה בדור הקודם. ואז אם כן... זה... בכל אופן, כן? בכל אופן זה דורש את ה...
אז מה יהיה, איך אפשר לתפקד יום-יום ככה בחיים, עם כל כך הרבה דברים?
איך אפשר לתפקד יום-יום בחיים? זו שאלה טובה. הבעיה היא שיש לנו זמן קצר, שתי דקות. שלוש דקות.
בסדר.
שלוש דקות, או. אבל בכל אופן, כדאי ללכת לייעוץ שיוכל לעזור לראות איך אנחנו עושים את ההבחנה. קודם כל בין מחשבה, היות שיש לך נטייה, וזה נהדר, נטייה לחשוב, להעמיק, לבדוק, לבחון, שיהיה הזדהות שלמה עם הלב וידעת היום, וגם שבהשבות האלה ואיך נהדר. יחד עם זאת, כדי לדעת, להבחן, מתי אני עכשיו נמצא בתוך מערכת חשיבה פילוסופית, אכן שאני עכשיו רוצה לבדוק ולבחון דברים, ובאיזה שלב אני נמצא במקום אחר דתי. אז רמז הדבר, או סימן הדבר, נאמר כך. כאשר אתה נמצא בתוך מערכת חשיבה, שאתה רואה שהמחשבות כבר חוזרות על עצמם פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אתה רואה שאין כאן מהלך מתקדם, עוד נתון, עוד חשבון, עוד התווספות של מהלך חשיבתי, אלא עוד פעם ועוד פעם לחזור על אותם מילים ואותם רעיונות, אותם מילים ואותם רעיונות. אז זה מקום אחר דתי. ברגע שאתה שם לב שכן, יש התקדמות, אני כמו נמצא במערכת של חשיבה ומתקדם עוד ועוד, אז זה כבר כנראה יותר מתקדם ונותן ביטוי למענה השכלי, ההגיוני והיעיל. אז זה סימן.
הבעיה שזה מורבב ביחד.
נכון.
הבעיה שזה מורבב ביחד, כי יש לי בעיות קשב וריכוז ולמידה, אז זה באיזשהו שלב היכולת לנתח דברים אצלי, אני עושה דוגמה לנתח, ניסיתי לנתח משהו באבולוציה.
כן.
אז לא הצלחתי לנתח את זה מדויק, כי יש לי בעיה של למידה מקיפה של פרטים.
אנחנו ברשותך.
אני מאוד עמוק, אני מאוד מעמיק במשהו אחד, ואני נתקע במשהו אחד, ואז בום, אני לא מצליח להמשיך הלאה.
אנחנו ברשותך נצטרך...
אבל לא נספיק זמן לדבר על זה.
כן, אני רק אומר משפט אחד. בהזדמנות אחרת, בעזרת השם, אם תרצה, רק נאמר משפט אחד. גם כאשר ישנו קושי בלמידה, צריך לזכור שקושי בלמידה הוא לא 24 שעות. יש זמנים שאתה כן מצליח להתרכז, בבוקר, בערב, דרך כלל יותר בבוקר מאשר בערב.
נכון, בלילה, אני מתן בלילה.
מצוין, אז כך את הזמנים, יש זמנים שאתה טוב יותר בהם. קושי למידה הוא אף פעם לא 24 שעות, הוא בזמנים מסוימים, ולכן צריך האדם שהוא בקושי למידה יתפוס את הזמנים הטובים שלו, בהם להתרכז ושם להפיק את המירב. בסדר, אנחנו ברשותך נצטרך לסיים, נמשיך אם תרצה בהזדמנות בעזרת השם בפעמים אחרות.
תודה.
כל טוב, בהצלחה בעזרת השם. כאן תוכניתנו מגיע לסיומה. תודה רבה לאורי כהן שהיה איתנו ולשלום פולק. לכם המאזינים, בעזרת השם, מחר בוקר, כאייל תהרוג בשעה 6:05 בנושא ביטחון עצמי לילדים. כל טוב, היו ברוכים.